ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף מם ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שבע שורות מלמעלה. נציין שכנראה השיעור היום יגלוש עד דף מ"ה, כי אנחנו עוסקים, נעסוק בסוגיה שהיא בעצם ברצף אחד עד לשם, עד סוף הפרק. המשנה: אמר לו, מדובר סתם אדם, השאילני פרתך. אמר לו, אינה פנויה. רש"י כותב, אינה פנויה דמלאכתו היה עושה. ונתעצב השואל כנגד המשיל ואומר, הועיל וסירבת להשאילה לי. ואז המשך הרש"י תופיע בגמרא: קונם שדה שאני חורש בה, שלא אחרוש שדי בפרתך עולמית. ואחר כך השאילה לו. רואים, אם הוא פרזי ודרכו לחרוש שדהו, הוא אסור לחרוש שדהו באותה פרה, וכל אדם מותר. דוודאי כי נדר עדתי דנפשי נדר ולא עדת דעלמא, וכל אדם מותרים לחרוש לו שדהו באותה פרה. ממשיך רש"י, ושוב פעם, אנחנו נראה את זה בגמרא, אנחנו קוראים רש"י בתור הקדמה למה שנראה. ממשיך רש"י: אם אין דרכו לחרוש, שיש לו אריסין החרושים בשבילו, הוא וכל אדם עשויים, דוודאי כי נדר הדעתה דכולי עלמא נדר. עכשיו נחזור למשנה. שמענו שבעל הפרה אמר לשואל שהפרה אינה פנויה. אמר עכשיו השואל, מגיב, וכפי שרש"י תיאר את זה, מתוך עצב, עצבנות: קונם שדי שאני חורש בה לעולם, כלומר חורש בה בפרתך. אם היה דרכו לחרוש, אם אותו שואל היה עצמו חורש, הוא אסור וכל אדם מותרים, אדם אחר יכול לחרוש את שדהו באותה פרה. ואם אין דרכו לחרוש, אז מה עבר בראשו כשהוא נדר? הוא התכוון לכולם, לא רק עצמו, כי אין דרכו לחרוש. הוא התכוון לכל אדם. הוא וכל אדם אסורים. המודר הנה מחברו. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא: איזו דרך יש לו למדיר הנאה לעזור למודר שנקלע למצוקה של א', אין לו מה לאכול, ב', אין לו מי שיתקן לו תיקונים דחופים. אנחנו נראה שימוש בפס כפול הם דוגמאות של הנ"ל. המשנה: המודר הנה מחברו ואין לו מה יאכל. המודר מסכן, אין לו מה יאכל, ונמצא על ידו המדיר, אבל לפי הנדר המדיר עצמו לא יכול לספק אוכל למודר. הולך אצל החנווני, המדיר ילך אצל החנווני ואומר, איש פלוני מודר ממני הנאה ואיני יודע מה אעשה. והוא החנווני נותן לו למודר, ובא ונוטל מזה, והחנווני אחר כך ייקח תשלום מהמדיר. אבל אם שמתם לב, המדיר לא אמר מילה ישירה, כלומר תעזור לו. היה ביתו לבנות, גדרו לגדור, שדהו לקצור, ואותו מודע הוא זקוק לעזרה. הולך המדיר הולך אצל הפועלים ואומר, איש פלוני מודע ממניינה ואין יודע מה אעשה, והן עושים עמו ובאים ונותנים שכר מזה, מהמדיר. היו מהלכים בדרך ואין לו מה יאכל. והמצב פה שזה רק המדיר והמודר לבד, אין כאן אופציה של לפנות לחנווני. אז בינתיים המודר אין לו מה לא יכול. מה יכול לעשות המדיר? נותן לאחד לשום מתנה, ולא מותר בה. אם נגיד שהיה עוד אדם שלישי שם, אז הוא יכול לתת מזון לאותו אדם שלישי, והמודר ייקח ממנו. אם אין עמהם אחר, מניח על הסלע או על הגדר ואומר, הרי הן מופקרים לכל מי שיחפוץ, ולא נוטל ואוכל. רבי יוסי במקרה האחרון שיש רק שניהם אוסר. הגמרא תתייחס לשיטת רבי יוסי, והגמרא, כפי שאמרנו מראש, שהסוגיה של הפקר הוא יעסיק את הגמרא לדפים הבאים. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו רואים צורת פפיון, טעמים לחומרת רבי יוסי שאוסר למודר ליהנות מדברי המדיר אפילו אחרי שהמדיר הפקירם. אנחנו נראה גם צורת בית, והם קושיות על טעמו של רבי יוחנן. הגמרא, אמר רבי יוחנן, מה הייתה עם עד הרבי יוסי? כסבר, הפקר כמתנה. ראינו במשנה שהמדיר הפקיר, ומה הרי הם מופקרים לכל מי שיחפוץ. ההתייחסות שלנו להפקר כמו מתנה. מה המתנה עד האתיה מרשות נותן לרשות מקבל? אף הפקר עד דעתי לרשות זוכה. כלומר, הפריט אינו יוצא, כאן האוכל, אינו יוצא מרשות המפקיר עד שהוא מגיע לרשות הזוכה. ברש"י, שתי שורות מתחת לגמרא, אף הפקר, נמי לא נפיק מרשות המפקיר עד דעתי לידי זוכה. הלכך, בהדי דשקי להך, בזמן שהמודר לוקח את האוכל מעל הסלע, כמן דשקי לי מידו ממש דמי, ועשו זה כאילו הוא המודר לוקח את האוכל ישירות מיד המדיר, וזה כמובן אסור. אז שמענו שיטת רבי יוחנן, גם בעניין מתנה וגם בעניין הפקר. במתנה זה נקודת הנחה שהמתנה אינה נחשבת מתנה עד שזה מגיע למקבל, ואותו דבר בהפקר. על זה אנחנו מעלים קושיה. קושיה היא זאת סומן כקושיה ארוכה עד שורה שלישית בעמוד ב', ורבי אבא הוא זה ששואל, ובשורה הרביעית בעמוד ב' אנחנו נראה הוא מוטיב לה והוא משני לה. אותו רבי אבא שהקשה הוא גם נותן מענה. אחר כך בשורה הבאה באמצע עמוד ב' אנחנו נראה עוד פעם צורת בית, שם רבה מקשה. אנחנו חוזרים לגמרא, מטיב רבי אבא, שלוש שורות מסוף מ"ג עמוד א', רבי אבא מקשה, והלא נוטל ואוכל, ורבי יוסי אוסר. אלו הם אותם מילים שראינו בסוף המשנה, אבל המקור ממשיך ברייתא שמרחיבה על דברי המשנה. אמר רבי יוסי, אי מתי? מתי אני אוסר? ראינו סיפור עם הנחת מזון על סלע והחזה שהוא הפקר, ורבי יוסי אוסר, מתי? בזמן שנדרו קודם להפקרו. קודם בעל האוכל המדיר נדר, אחר כך הפקיר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבל אם היה הפקרו קודם לנדרו, הרי זה מותר. רש"י שורה ראשונה, אבל אם היה הפקר קודם לדור מותר, דמסתמה כי מדיר הנה שעמד אית לי ברשותי עודי אדרי, ולא מה שכבר הפקיר, והדהכי מותר. הגמרא ממשיכה, ואי אמרת עד עתי ברשות זוכה, אם נאמר כמו רב יוחנן שההפקר אינו חלה עד שזה מגיע לרשות הזוכה, וכאן הזוכה הוא יהיה המודר, מה לי, מה זה משנה נדרו קודם להפקרו, מה לי הפקרו קודם לנדרו? אנחנו נקרא ביחד תוספות כאן בהתחלה, והיא אמרת עד דעתי לרשות זוכה, מה לי נדרו קודם להפקרו, מה לי הפקרו קודם לנדרו, בכולו ליצר, זה צריך להיות אסור בכל מקרה, דה ברשותי קיימי, כי האוכל נשאר ברשות המדיר, נכון הוא הפקיר, אבל זה אמרנו שהפקיר לפי רבי יוחנן לא חלה עד שזה מגיע ליד הזוכה, אז מה זה משנה אם ההפקיר קודם לנדר או הנדר קדם להפקר. והרן שנמצא שלא במקום, הרן נמצא בסוף מם ג' עמוד א', גם כותב, מה לי הפקיר קודם לדרו, דה כל זמן שלא זכה בו דמפקיר הווה, ודינה הוא דלכו נדרי עלי, ומן הדין הנדר שאוסר צריך לחול גם על זה, גם אם ההפקר קדם. ומה קטני, הרי זה מותר. אנחנו חוזרים לגמרא, שורה רביעית מראש עמוד ב', הוא מוטיב לה והוא משני לה, רבי אבא אלה את הקושה והוא גם נותן מענה, כל הנודר אין דעתו על מה שהפקיר. התשובה היא טכנית. נכון, הכלל עדיין במקומו, שההפקר אינה חל עד שזה מגיע לידו של הזוכה, אבל הנדר לא כלל הדבר שהוא הפקיר, שהוא הכריז עליו כהפקר. אז לכן, אם ההפקר קדם, ההפקרה קדם לנדר, בזמן שהוא נדר, הוא לא חשב על אותו אוכל שהוא כבר הפקיר. אנחנו נסתכל ביחד בדברי רש"י, שורה ראשונה בשורות הקצרות, היינו תמד ישרי, דכל המדיר אין דעתו על מה שהפקיר, אלא מה שעדיין ברשותו, והדאחי מותר. אנחנו נסתכל גם בדברי הר"ן, שורה ראשונה, כל הנדר אין דעתו על מה שהפקיר, אין החינמי דמצי אדרבי, זה שהפקיר, אנחנו מדברים על המציאות או המקרה שהוא הפקיר ואחר כך נדר, הוא יכול לחזור בו, the delay אבי, זה שלו, ואי אבי עשה עלי לאותו דבר שהפקיר בפירוש חייל נדרו. אם נכון הוא הפקיר קודם ואחר כך נדר, אם בנדר הוא התייחס באופן מפורש לאוכל שהוא כבר הכריז עליו כהפקר, הנדר יחול עליו, אלא הכה היינו תם משום דכל האוסר נחשף סתם, אין דעתו על מה שהפקיר. חזרה לגמרא, מטיב רבה, אנחנו מדברים כעת על שכיב מרע שכתב מתנה לאנשים מסוימים, רק צריכים להקדים מילה על מתנת שכיב מרע. הקדמה ראשונה, שכעת אנחנו נתייחס לנושא של מתנה, לכן אני אמרתי מוקדם יותר בדברי רבי יוחנן שיש שני דברים, אחד עניין מתנה והשניים עניין הפקר. כעת אנחנו לא נתייחס לעניין הפקר אלא לעניין מתנה. עוד נקודה, הדין הוא ששכיב מרע שנותן מנכסיו, הוא מחלק מנכסיו, נותן מתנה, אם הוא נתן את כל מה שיש לו לפלוני ולא נשאר אצלו לעץ השכיב מרע כלום. אם השכיב מרע יבריא, המתנה חוזרת, כי בזה שהוא נתן את הכל, סימן שהוא נתן את זה מתוך תחושה שזה עוזר, הוא נתן מתוך תחושה שהוא כבר הולך לעולמו, ולכן אם הוא יבריא, המתנה בטלה, כלומר הדברים חוזרים. אבל אם שכיב מרע נתן מקצת מדבריו, מנכסיו, מפריטיו לפלוני, גם אם הוא יבריא, המתנה מתנה, כי זה מתנה שלא ניתן מתוך תחושה שהולכים למות. אחרת אדם לא לוקח איתו שום דבר חומרי לקבר. זה עבורנו דברי ההקדמה. עכשיו נראה לאן הולכים בשאלה. מה טיב רבה? מקצתן ראשון וכולן לשני. הוא אותו שכיב מרע נתן חלק מנכסיו לאדם אחד, והשאר כולן, כלומר השאר, כל השאר, הוא מה שהוא לא נתן לראשון, השאר הוא נתן לשני. עכשיו, אם השכיב מרע עברי, הוא עמד מחוליו, ראשון קנה. אותו ראשון לא מחזיר את המתנה, זה נשאר אצלו, זה, הוא קנה, כפי שאמרנו מקודם, כי אצלו המתנה הייתה במקצת. לא, זה לא אומר שאותו שם נתן את זה מתחושת מוות. שני לא קנה, כי אצל השני הוא נתן באותו זמן כל מה שנשאר אצלו לשני. לכן אם השני, אם השכיב מרע יבריא, אז השני מחזיר את מה שהוא קיבל. עכשיו בואו נתבונן לפי דברי רבי יוחנן, איך אנחנו אמורים להתייחס למתנה, שמתנה אינה נחשבת מתנה עד שזה מגיע ליד המקבל. אם כן, פה מה זה משנה ראשון לשני והשני לראשון? השני קיבל מה שנראה כל מה שנשאר, אבל הראשון עוד לא קיבל את המתנה, כי זה לא נחשב מתנה עד שזה מגיע לידו. וכאן אנחנו מדברים על שכיב מרע. כל זמן שהוא בחיים אנחנו לא יודעים באמת מה עתיד המתנה. עכשיו נראה את הדברים האלו באופן מפורש ברש"י. ראשון קנה, שני לא קנה. ואם עמד השכיב מרע העברי חוזר בשני ואינו חוזר בראשון, לפי שכשנתב לראשון שיר לעצמו מה שנתן אחר כך לשני, ומן השני חוזר ולא שיער כלום, ומשום מה היא לא קנה. והיא אמרת לא הווה מתנה. אם נאמץ את דברי רבי יוחנן שמתנה אינה מתנה עד דמתי ליד מקבל, המי קנה ראשון תפי משני, הכיוון דלא עתי לידי, המתנה לא הגיעה לידו ממש של הראשון, לא הווה שלו, וכי איכי דשל שני, מה שהשכיב מרע נתן לשני הווה שיעור לראשון, נחשב שיעור לראשון. אנחנו אמרנו את זה מקודם, כי כשהוא נתן לראשון אמר שהראשון קנה, כי היה שיעור. מה זה שיעור? הוא השאיר לעצמו, השכיב מרע השאיר לעצמו מה שהוא נתן אחר כך לשני. אבל אנחנו שואלים עכשיו, כמו שמה שהוא נתן לשני נחשב שיעור לגבי מה שנתן לראשון, איקל מימנה מדשר ראשון הווה שיעור לשני. הועיל וברשותו שנותן הן עתתי כל זמן דלא עתי לידי דהי. אז המתנות אלו אינם לפי דברי ביוחנן מתנות עד שזה מגיע ליד המקבל, אלא מדקנה ראשון שמה מינה, מזה שהראשון קנה, זה מראה לנו לטה להד רב יוחנן, תאמר לא זכי מקבל עד דעתיה לידי, אלא מה כן נראה לנו עכשיו, שהראשון נחשב מחזיק המתנה, גם אם זה לא הגיע לידו. כי אני חוזר, אם זה לא נחשב מתנה עד שזה מגיע לידו, אז למה שלא נחשיב את מה שהוא נתן לראשון כשיעור לגבי השני, וגם השני הוא יהיה זוכה? למה כתוב לא קנה? חזרה לגמרא. בנקודה הזאת אנחנו העלינו קושיה חזקה, כי עקנו את היסוד של רבי יוחנן, שרצה לטעון שהדברים האלו, הפקר ומתנה, אינם נחשבים עד שזה מגיע ליד המקבל. רואים שהמתנה למשל כן נחשב מתנה גם לפני שזה מגיע ליד המקבל. ואם כן, גם אצל האפקר, אם אנחנו אמורים להשוות ביניהם, אותו מדיר שהניח את האוכל על הסלע והפקיר אותם, זהו, זה לא נחשב הפקר רק עד שהמודר ייקח אותם על הסלע, גם לפני כן זה נחשב הפקר. ואם כן, אנחנו צריכים להבין למה רב יוסי אוסר את העצה הזאת להניח את האוכל על הסלע ולהפקיר. אלא מרבה הממשיך הגמרא, היינו תאמה דרב יוסי, גזירה משום מתנת בית חורון. זהו, זה התשובה, אבל התשובה היא מאוד מאוד בקיצור. מה שאני רוצה לעשות יחד איתכם זה ללמוד משנה בדף מם ח' עמוד א', שם מוזכר מה שהגמרא קוראת מתנת בית חורון. ובדף מם ח' עמוד א', מקווה שיש לכם גישה לדף הזה. בחצי השני של הדף יש משנה, המודר הנאה מחברו ואין לו מה יאכל, נותן לאחר לשום מתנה ולא מותר בה. אנחנו ראינו אותו עצה אצלנו במשנה, אם היה איזו אדם שלישי שם, מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו מודר אימנו הנאה. אנחנו נדבר על שלוש דורות, סבא, בן ונכד. הסבא היה מודר הנאה מהבן, הבן אסר מאביו לקבל ממנו, מהבן, הנאה, והיה מעשיא את בנו. עכשיו אותו בן מעשיא את בן שלו, דהיינו הנכד. אז יש חתונה, יש בעיה פה, הסבא לא יכול לשבת ולאכול בסעודת הנישואין של נכדו. ואמר לחברו, האבא של החתן פנה לחבר, חצר וסעודה נתונים במתנה ואינן לפניך, אלא כדי שיבוא אבא ויאכל עמנו בסעודה. מה התוכנית פה? אותו אב החתן שרוצה שאביו יבוא, מסר את כל המזון, כל הקייטרינג, כמתנה לשכן, לחבר שלו, ובכך הכל נחשב כאילו של החבר, ואז האבא יכול לאכול ממנו, הוא לא נהנה מהבן, כי הבן כבר מסר את כל המזון, כל המנות לחבר. אמר, אז אותו חבר אומר, אם שלי הם, אתה אומר שזה שלי, אה? אם שלי הם, הרי הם מוקדשים לשמיים. So, אם הוא אומר זה הקדש, אז אף אחד לא יכול לבוא ולאכול מזה. אמר לי, אז האב החתן אומר, לא נתתי לך את שלי שתקדישם לשמיים. אמר לא, אז החבר מגיב, לא נתת לי את שלך לשתי אתה ויביך אוכלים ושותים ומתרצים זה לזה, ויהיה אבון תלוי בראשו, כלומר בראש שלי. וכשבא דבר לפני חכמים, אמרו כל מתנה שאינה שאם הקדישה תהיה מקודשת, אינה מתנה. אם אין אפשרות של, של המקבל המתנה להקדיש את מה שהוא קיבל, אז אם הוא לא יכול, אם אין לו רק כוח להקדיש אותו, אז המתנה אינה נחשבת מתנה. הרש"י שם בדף מ"ח עמוד א', אמרו חכמים, כל מתנה שאינה כל כך ברשות המקבל שהיא מקדישה אינה מקודשת, אינה מתנה. אז שמענו את הסיפור של בית חורון. במילים אחרות או במילים פשוטות, בן אדם רצה להתחכם על כך שהוא נדר. עם כל הרקע הזה אנחנו מוכנים ללמוד את רש"י כאן. אלא אמר רבא, רש"י, לעולם כסבר רב יוסי, דמין התורה הביא הפקר לאלתר כמתנה, אף אגב דלא עתי לרשות זוכה. ודקשיא הועיל ומשל שהפקרו הפקר, מה הייתה מן רבי יוסי דאסר הכה במתנית? למה הוא אסר את הפטנט שהמדיר הניח את המזון על הסלע, הפקיר אותם, את האוכל, ויבוא אחר כך המודר לאכול, לקחת משם. הרי ההפקר חל מיד, אז זה שהמודר אחר כך בא ולוקח אינו כאילו לוקח ישירות מידו של המדיר. ממשיך רש"י, היינו איתנו רבי יוסי דלא אמר דלהבי הפקר. למה רבי יוסי במקרה שלנו לא החשיב את האוכל כהפקר? משום מתנת בית חורון, כדתנן בפירקין לקמן, דמוקחא מילתא, זה ברור לנו דלא נתנה לחברו, אותו סיפור שלמדנו במשנה בדף מ"ח, הנתינה לחבר, אלא בשביל שיבוא אביו ויאכל. וחנמי, אי אמרין אין הווה הפקר, כיוון דאין שם אחר, זה לא היה בנוכחות מישהו אחר, היה רק המדיר והמודר. אם היה אחר, אז ההפקר היה פותח אפשרות גם איש אחר לבוא לקחת. אבל אין, רק המדיר והמודר. מחסי, זה נראה לא טוב. מחסי זה בשביל מודר ממש הפקיר, והיינו דומיה דה בית חורון. זה הדמיון למקרה של בית חורון. הלכך אמר רבנן וקמינן עד רבנן, כלומר אנחנו מתייחסים להפקר הזה ברובד של, של, ה, של לא מן התורה, לא מעיקר הדין, אלא דין דה רבנן, דלא הווה הפקר עד עתי לרשות זוכה. מה שהזכרנו מוקדם יותר, שהפקר לא תחול עד שיגיע לרשות זוכה, זה לא כמו שחשבנו בשלב הראשון שזה מעיקר הדין, אלא זה דין דרבנן. ופי דברי רבא, ההסבר של רבי יוסי שעשר הוא ברמה של דרבנן, גזירה משום מתנת בית חורון. אנחנו נמשיך בגמרא, אבל קודם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, מתי חל הפקר? מיד או כשמגיע לידי הזוכה? זה בעצם הסוגיה שעסקנו בו עד כה. נציין שהפקר פטור ממעשרות, אז הנקודה הזאת הוא תופס את המשך הגמרא. אני חוזר, תבואה, פירות שהם הפקר פטורים ממעשרות. יש גזירות הכתוב, פסוקים שמוכיח, שמלמדים על כך. אנחנו פונים לגמרא, תניא, המפקיר את שדהו. אנחנו גם מציינים שזה הרישא, כי הגמרא תתייחס למקור הזה בשני חלקיו, רישא ואחר כך סיפא. הרישא, המפקיר את שדהו, כל שלושה ימים יכול לחזור בו, מכאן ואילך אין יכול לחזור בו. אם אנחנו אומרים אין יכול לחזור בו, אז אנחנו אומרים שההפקר הוא חל, והנפקמינה שיהיה פטור מלהפריש מעשרות. אנחנו נמשיך ורק נסביר שפירוש המקור זה יבוא בהמשך. עכשיו אנחנו ממשיכים לדף מם דלת. אמר, תהי שדה זו מופקרת ליום אחד, לשבת אחד, שבת זה שבוע אחד, לחודש אחד, לשנה אחד, לשבוע אחד, שבוע זה שבע שנים, עד שלא זכה בה, בין הוא בין אחר, יכול לחזור בו. מי שזכה בה, בין הוא בין אחר, אין יכול לחזור בו. כאן בספר לא הוזכר עניין של שלושה ימים. לפי הרשע, כעבור שלושה ימים, זהו, זה הפקר. פה זה לא נחשב הפקר עד שמי שיבוא וזוכה בפירות. נזכיר לעצמנו, אנחנו ראינו במשנה, עכשיו נגיד דברים בלי העמקה, כאילו המבט השטחי במה שראינו במשנה. היה מדיר ומודר לבד. לפי התנא קמא יש אפשרות להניח את המזון על הסלע או לגדר ולהפקיר אותם, וזהו, ההפקר חל, ולכן המודע יכול לבוא לקחת. אז מתי ההפקר חל לפי הרבנן? מיד, ובלי צורך או בלי להמתין עד שמגיע לידי הזוכה. לפי רב יוסי ההפקר אינה חלה, אינו חל באופן מיידי, אלא רק עד שזה מגיע לידי הזוכה. אצלנו בברייתא שקראנו עכשיו, אומר הגמרא כעת, רישא רבנן, ברישא ראינו כעבור שלושה ימים זהו ההפקר תופס, מישהו זכה בו? לא, ההפקר חל גם אם זה לא מגיע ליד הזוכה. עכשיו עניין של שלושה ימים, נשאיר את זה, עוד מעט נתייחס לזה. ממילא הרשע, עוד פעם הרשע לפי הרבנן, שחל הפקר גם ללא צור שיגיע ליד הזוכה. בסיפה ראינו שההפקר לא נחשב הפקר עד שמישהו בא וזוכה בה, אז זה מתאים לרב יוסי. אז זה אצלנו בגמות המסומנות מובלט על ידי מעוין, שיטה ראשונה או הדרך הראשון להסביר את המקור. במבנה, בכותרת מבנה שאוספנו בשוליים, אנחנו מציינים שהדיון הזה ממשיך עד מ-ה עמוד א', שלוש שיטות איך ליישב רישא דברייתא דמשמע דהפקר חל גם אם לא יגיע לידי הזוכה. עם הסיפא, דמשמע שההפקר חל רק כשמגיע לידי הזוכה. אמר אולה, עכשיו המעוין השני להסביר את המקור, ההבדל בין הרישא והסיפא, אולה אומר סיפא נמי רבנן היא. לא רק הרישא שראינו שההפקר חל גם לפני שזה מגיע לידי הזוכה, גם הסיפה אליבא דרבנן, יהכי אמי עד שלא זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו. אז למה זה מה שכתוב בסיפה, שמשמע שאינה הפקר עד שזה כן מגיע לידי הזוכה? הגמרא עונה, שאני הדוגמה או הדוגמאות שהיו בסיפה שונים, מה? שאני שנה ושבוע, דלא שכיחי. אנחנו נסתכל לא כסדר, קודם במשפט האחרון דרך הראש, ושאני הפקר לזמן דלא שכיח. הילקח, הווה הפקר גרוע. הסיפה תיאר הפקר, נקרא לזה מוגבל. הוא תיחם את ההפקר בזמן. הפקר ליום אחד, הפקר לשבוע אחד. זה דבר שהוא לא שכיח, ולכן הוא נקרא הפקר גרוע, כיוון שלא הפקירו לעולם. ומודו רבנן בהה שלא גמר בדעתו שיהיה הפקר עד שיזכה בו אדם, כי הוא מצפה שמה לא יזכה בו אדם בתוך זמן זה ויחזור אליו. אז לפי מה שלמדנו עכשיו, הפקר לפי המקור הזה הוא כשיטת הרבנן, שלא תלוי על מגיע לידי הזוכה, אלא ההפקר חל מיד. הזכרתי שההפקר חל מיד, אבל ברשא ראינו משהו בקשר לשלושה ימים. עוד לא הסברנו את זה. הגיע הזמן להתייחס גם לזה. אנחנו נעשה את זה דרך רש"י, שורה ראשונה מתחת לגמרא. אמאולה, סיפה נמי רבנן היא. דוודאי מדורייתא אף אגב דלא עתיה לרשות זוכה אבי הפקר לאלתר, ואפילו מיום ראשון. והי דאמר כל שלושה ימים יכול לחזור, לגבי הבעל הבית שהוא הפקיר, לא חשיבה הפקר. ההפקר הוא, אולי נגיד הוא על טיימר כזה. זאת אומרת, בעיקר הדין ההפקר חל מיד. אז מה ההמתנה הזאת של שלושה ימים? זה לגבי הבעל הבית עצמו, מפני הרמאים. הגמרא תתייחס לזה שתי שורות מסוף העמוד שלנו. אתם יכולים כבר לראות שם אמר רבא, מפני הרמאים אתם מפקירים והדרים בן וחוזרים, הם מפקירים כדי להשיג פטור מהפרשות, כלומר ההפקר פטור ממעשרות, ומיד חוזרים בהן. זה רמאות. אז אנחנו אומרים שתשמע, אנחנו חוששים, לוקחים את זה בחשבון שאולי אתה רמאי, ולכן ההפקר לא יחול עד כעבור שלושה ימים. דלכולי אלמה אית להו דרבה, מה שקראנו עכשיו בגמרא, דאמר מפני הרמאים דהדרי ומחזיקי בהו, להכי אמרינן דלא הווה הפקר עד שלושה ימים. אבל שוב פעם, זה נקרא לזה דין דרבנן, זה לא משקף העיקרון או עיקר הדין של הפקר, שהוא חל מיד ללא צורך להגיע לידי הזוכה. וסיפה דעמד שלא זכה בה לא אבי הפקר דמשמע עד דעתי לרשות זוכה, היינו תאמה תשני חודש ושנה ושבוע, שבוע זה שבע שנים, דלא שכיחן, אין דרכן של בני אדם להפקיר לזמן, לתחם את ההפקר לזמן מוגבל. וכיוון דזה שינה לכך, אמרו חכמים דלא אבי הפקר להפקוי ממעשר כל זמן דלא ראתי לרשות זוכה. ושוב פעם הדין בסיפה הוא שוב פעם דין דרבנן, שלא משקף עיקר דין הפקר. אליבא דרבנן, אנחנו לא מדברים על ביוסי, אליבא דרבנן שההפקר חל מיד ולא צורך להגיע לידי הזוכה. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא גישה שלישית להתייחסות לברייתא. ריש לקיש אמר מדי סיפה רבי יוסי, בסיפה ראינו שאינו הפקר עד שמגיע לידי הזוכה, רישא נמי רבי יוסי. אני חושב שזה מיותר לציין רבי יוסי שראינו במשנה שאמר שהנחת המזון האוכל על הסלע והפקרתו לא מועיל, כי הפקר לפי רבי יוסי אינו תופס עד שמגיע לרשות הזוכה. זה מה שראינו כאן בסיפה של הברייתא. אז ממילא רישא גם כן רבי יוסי. אז איך זה ברישא שההפקר באמת חל, אמרנו, כעבור שלושה ימים הוא כבר הפקר ללא צורך להגיע לידי הזוכה, אבל אמרנו עכשיו שלפי רבי יוסי הפקר אינו עד שזה מגיע על ידי הזוכה, ורשע היינו טיימה. למה זה הפקר? גם אם לא הגיע לידי הזוכה, זה לא להשתכח תורת הפקר. איהכי, אם כל התקנה הוא שנזכור מה זה הפקר, אפילו מיום ראשון מלווה הפקר, למה רק כעבור שלושה ימים? אמר רבא, מפני הרמאין דמפקירין והדרין בהון. אבל דאורייתא לא הווה הפקר. מה שהטון, הסגנון שקראנו את הגמרא, זה לפי הראש, שהמשפט האחרון הוא סיום דבריו של ריש לקיש, שמדאורייתא אינו הפקר עד שזה מגיע לרשות הזוכה. אנחנו רוצים לחזור על הקטע האחרון דרך רש"י. רש"י, ריש לקיש אמר, מדספר רבי יוסי דמשמע דלא לוי הפקר עד עתי לרשות זוכה, זה ככה היה ברור בספר. ריש נמי בתוך שלושה, או לאחר שלושה, הריש שחילק בין תוך שלושה ימים, אחר שלושה ימים, רבי יוסי היא. וריש היינו טעם, דלאחר שלושה ימים אין יכול לחזור בו, דהווה הפקר. אף אגב דלא עתי לרשות זוכה משום דלא, לשתקח תורת הפקר. דמדאורייתא ודאי לא אבי הפקר עד עתי לרשות זוכה, ולעולם כל זמן דלא עתה לידי זוכה לא אבי הפקר גמור, והאבי חיוב דתרומה ומעשר. והי דוקמו הרבנן עד תורת הפקר, זה שבכל זאת אמרו שהוא נחשב הפקר אחרי שלושה ימים, אף אגב שלא הגיע לידי זוכה, לאו משום להפקיע מתרומה מעשר. זה לא כדי להפקיע אותו מצורך הפרשות, דגיוון דמרייתא חייב, דלאו הפקר הוא, לא מפקיעו רבנן מתרומה מעשר, דלאו כל כמיני, זה לא בכוחם של הרבנן לפתור מתרומה מעשר דבר שחייב בתרומת מעשר, אלא, אז מה זה שקבעו שזה הפקר? כדי שלא תשתכח תורת הפקר. אז זה, יש לזה השלכות אחרות, אבל לא שנפתור אותו מהפרשות. ומכל מקום, גבי שנה ושבוע, כיוון דלא שכיחי, וכמו הרבנן דאורייתא, יש כלל גדול שרבנן לא מתקנים תקנות בדבר שאינו שכיח. מילתא דלא שכיח לא אבידי רבנן גזרות, תקנות. ולכן, מאחר שההפקר לזמן מוגבל הוא דבר שאינו שכיח, הרבנן העמידו הפקר כזה עד אורייתא, דלא אבי הפקר עד עתי לידי זוכה. דלא גזרו בנן משום, הם לא הטילו גזירה לקבוע שזה הפקר משום דלא תשתקף תורת הפקר. זה פשוט אינו שיקור בדבר שאינו שכיח. שאלנו, אז אם כן, שהרישה הוא משום דלא תשתקף תורת הפקר, למה הוא נחשב הפקר רק כעבור שלושה ימים ולא מיום ראשון? אז רש"י אומר, אמר רבא, בדין הוא דלוי הפקר מדרבנן, כלומר מיד, אלא מפני הרמאין, הרמאין דבאי להפקיע שדותה מתרומה מעשר ואף כאילו להוא, אלא בגלל הרמאין שרוצים לפתור את השדות שלהם מצורך הפרשות תרומות ומעשרות ומפקירים, והיא אמרינן דלארתא בהפקר הוא פטור מן המעשר. אם היינו נותנים את זה כאפשרות שמיד הוא נחשב הפקר והפקר פטור ממעשר, הדרי ומסקי בהו הם יפקירו ומיד יחזיקו בשדותיהם, והדהכי, ולכן עד כל שלושה ימים לא אבי הפקר לגבי איהו. לגבי בעל הבית הוא לא נחשב הפקר, וסברי מתוך כך כי הוא יחשוש שבתוך שלושה ימים האלו עתי אחר הוא מחזיק בהו, ואבי דילי, וזה יהיה של ההוא שבא, והבעל הבית יפסידו את כל כל התבואה. וממנעי ולא מפקירי, ולעולם אפילו לאחר שלושה ימים לא הווה אפקה מדווייתה עד עתי לרשות זוכה. כעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבל נקדים לפני המשך הגמרא ונקדים ונחזור על מה שאמרנו. מדורייתא, לפי דברי ריש לקיש שהעמיד את המקור לפי רבי יוסי, מדורייתא אינו הפקר עד שזה מגיע לידי הזוכה. ברישא שראינו שבכל זאת אחרי שלושה ימים הוא נחשב הפקר, זה מדרבנן. אז יש לנו פירות שמדורייתא אינם הפקר, כלומר מדורייתא חייבים להפריש תרומות ומעשרות, אבל מדרבנן אחרי שלושה ימים הם כן נחשבים הפקר. זאת אומרת מדרבנן אינם חייבים בתרומות ומעשרות. על סמך זה הגמרא שואלת, ודילמה עתי לאסורי להפריש מעשרות מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב. אנחנו נסתכל בראש, ודילמה עתי לאסורי מן החיוב על הפטור, דכיוון דאמרת מדורייתא לא הווה הפקר אלא מדרבנן שלא תשתקף תורת הפקר. אנחנו קבענו שאחרי שלושה ימים זה נחשב הפקר מדרבנן, כדי שאנשים יזכו שקיים הפקר, קיים מושג כזה של הפקר. אבל מדורייתא לא הווה הפקר, אז אם מדורייתא הם אינם הפקר, הם חייבים בתרומות ומעשרות. נחוש דילמה עתי לאסורי וכו'. אז יש לנו פירות שהם חייבים ממש, יש כאן לחשוש לדבר הבא, כי הוא סבור שהוא הפקר גמור, כשבאמת לא. אמרנו שמדרבנן זה הפקר, אז הבעלים יכולים לטעות לחשוב שזה הפקר גמור, ועתי לאסורי מיני על עציץ שאינו נקוב, הוא מאכיל טבל לכהן, הוא יפריש מהפירות האלו שהם חייבים לגמרי, אבל הוא חושב שזה הפקר גמור, ויקח מהפירות האלו ויפריש תרומות ומעשות על עציץ שאינו נקוב. עציץ שאינו נקוב, דברים שצומחים בזה הם חייבים דרבנן, הם לא חייבים מדורייתא, והוא ייקח מההפקר הזה שהוא מדורייתא אינו הפקר כדי להפריש ולתקן הצומח מתוך עציץ שאינו נקוב, ומאכיל טבל לכהן מכך שהעציץ אינו חייב, והוא נותן את ה פירות האלו שנקבעו כהפקר, שזה בעצם טבל, והוא נותן את זה לכהן או מעציץ שאינו נקוב עליו, ונמצא אוכל טבל. על הקטע האחרון או על הקושיה הזאת ברש"י יש כמה וכמה פירושים, כמה גישות. אנחנו למדנו כעת את דברי הראש. ברש"י, שלוש שורות מתחת לגמרא, יש פירוש דומה למה שראינו בראש, נקרא אותו ביחד. לישנה חינה, אם אמרת דמכאן ואילך אין יכול לחזור בו, כלומר כעבור שלושה ימים הוא לא יכול לחזור בו, כלומר ההפקר תפס, דמדרבנן הווה הפקר, אבל מדורייתא לא הווה הפקר, השתנמי עתי מיני חורבה, תקלה שיוצא מזה, דהי מפקיר סבר אפילו מדורייתא הווה הפקר, והי דמחייב תרומה ומעשר מדרבנן הוא, ועתי להפושי מן הפטור על החיוב, הוא יבוא להפריש למשל מ עצית שינו נקוב, כדי לפתור את הפירות האלו שהם חייבים ממש, ואז הוא יאכל את הפירות האלו שחייבים ממש במחשבה שכבר הופרשו עליהם תרומות ומעשרות, אז יוצא שהוא אוכל תבל. הגמרא ממשיכה, נותנת מענה לחשש שהעלינו עכשיו. דאמרינן לי, כי מעשרית עשר מיני ובי. כשתגיע להפריש מעשרות, תפריש מתוך מה שקבענו כהפקר, אמנם הפקר דרבנן. תפריש מהם עצמם ולא מהם על משהו אחר ולא ממשהו אחר עליהם. ובכך מנענו את התקלה. מטבעי, המפקיר את כרמו, הוא לשחר עמד ובצרו, וזכה בו הוא עצמו. חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה, ורשימה של מתנות עניים, ופטור מן המעשר. נציין שההתייחסות המיוחדת לפרט, עוללות, שכחה ופאה, הוא בגלל שבתורה כתוב מה שכתוב המילה תעזוב, תעזוב יתרה. לכן הם יותר חייבים ממעשרות. יש ברש"י בדיבור המתחיל הוא פטור מן המעשר בערך באמצע שורות הרחבות, תחשבינן להפקר. המקרה הזה שהוא הפקיר את כמור ובבוקר הוא זכה בו, ובכל זאת הוא פטור מהפרשות, זה נחשב הפקר. ועד האחי מחייב בהנתפי ממעשר, אז למה בכל זאת, אם זה הפקר, למה הוא חייב בשאר אותם מתנות עניים, פרט, עוללות וכו'. תכתיב בו תעזוב יותר, אני אומר בו כמה פרק זה שני פרק, תכתיב בי תעזוב יתרה. אחד, פעם אחת זה כתוב בפרשת אמור על הכהנים, ואחד בקדושים תהיו. דמשמע, מה משמע בעיקר שהתורה כותבת תעזוב, תעזוב כמו לעני, לעניים, אפילו דהפקר חייב. אבל במעשה זה לא כתיב בי תעזוב יתרה, פטור מדורייתא, אבל מדרבנן חייב. אנחנו חוזרים לגמרא. בשלמה לעולה דרבנן קטנינו, כלומר זה המקור הזה לפי שיטת הרבנן, שמה שאפקר בעצם חל מיד, ודאורייתא קטנינו, ומה שאנחנו רואים פה הוא מדאורייתא, שה הפקר הוא חל גם אם זה לא מגיע לידי הזוכה. ולכן אנחנו מבינים למה ההפקר, למה הוא פטור מן המעשר. ההפקר בעצם חל מיד. זה שבבוקר הוא קם, הוא בצר את כרמו, הוא בוצר בעצם ממה שכבר הפקר, למרות שזה לא, בשעת ההפקר זה לא הגיע לידי הזוכה בשעה שהוא יפקיר אותו, בכל זאת ההפר חל. נלמד ביחד דברי רש"י, בשלמה לעולה, דמוקים לברייתא דליה, מה שראינו במם ג' עמוד ב', דקטני כל שלושה ימים יכול לחזור בו, דמדורייתא אבי הפקר, אף אגב דלא עתי לרשות זוכה. אבל רבנן הוא דיאמור דלא אבי הפקר עד לאחר שלושה ימים, מפני הרמאים. הנמי, מה שלמדנו עכשיו עם המפקיר את כרמו, דתני הכה פטור ממעשר והווה הפקר דאורייתא כמר, ראינו שזה נחשב הפקר באופן מיידי בלי להמתין שלוש ימים, כי זה ברמה של דאורייתא. אבל מדרבנן חייב, הוא לא המתין שלוש ימים, הוא בבוקר הוא בצר, אז מה שכתוב פה הוא פטור מן המעשר, זה דאורייתא, אבל מדרבנן הוא באמת חייב. כל זה מסתדר ומשתלב עם אולה. ממשיך הגמרא, אלא לריש לקיש עמי פטור מן המעשר. אנחנו חוזרים לרשי, אלא לריש לקיש תאו קמלה לברית דליאל הלידה ברב יוסי דימה שלושה ימים לא אבי הפקר אפילו מדורייתא, כי זה לא נחשב הפקר עד שזה מגיע לי לידי הזוכה. ולאחר שלושה ימים לא אבי הפקר אלא מדרבנן תגזרו שלא תשתכח תורת הפקר. עמי אם בצול למחר, כלומר באופן מיידי פטור מן המעשר. אמר ביוסי דפילי מדרבנן לא אבי הפקר עד לאחר שלושה ימים. אז לפי ריש לקיש זה שיש פטור מן המעשר, איך זה, איך נוכל להבין את המקור הזה, למה פטור מן המעשר? תשובה פשוטה, אמר לך ריש לקיש עונה, כי אמרי ענה רב יוסי. כל מה שהסברתי מקודם שההפקר אינו חל אלא עד שמגיע לידי הזוכה, וזה שאחר שלושה ימים גם אם לא, זה בכל זאת נחשב הפקר, שלא תשתכח תורת הפקר. כל זה עליבא דתנא רב יוסי, רב יוסי שראינו במשנה שהפקר אינו הפקר עד שזה מגיע לידי הזוכה, ולכן הוא אסר את הפטנט שראינו בהנחת המזון על הסלע והפקרת על ידי המדיר, כי זה לא עוזר, כי אינו הפקר עד שזה מגיע לידי הזוכה. הא, אומר הגמרא רבנן היא, מה שראינו במפקיר כמו והשכים ובצרו הוא פטור מן המעשר, זה אליבא דרבנן שההפקר באמת חל מיד. אנחנו ממשיכים כעת לדף מם ה' אי בית אימה. אנחנו נותנים עוד מענה לריש, לדברי ריש לקיש. הא דאפקי באנפי טרין והא דאפקי באפי תלתה. מתי רב יוסי חולק על הרבנן שטוען שההפקר אינו חל מיד? זה אם ההפקר היה לפני בנוכרות שני אנשים. מה שראינו פה בעניין מפקיר את קרמו ולמחר מלו בצרור שהוא פטור מן המעשר, זה מדובר בהפקר בנוכחות שלושה אנשים. אם ההפקר הייתה בנוכחות שלושה אנשים, גם רב יוסי יודע שהפקר חל גם אם הוא לא הגיע לידי הזוכה, ולכן פטור מן המעשר. אמר רב יוחנן משום רבי שמעון בן יוצדק, כל המפקיר בפני שלושה אבי הפקר, בפני שניים לא אבי הפקר. רבי ישוע בן לוי אמר דבר תורה, כלומר מדורייתא אפילו באחד הווי הפקר, כלומר הפקר חל מיד למרות שזה לא מגיע לידי הזוכה, וזה כמובן תואם לשיטת הרבנן שראינו במשנה. ומה אתם אמרו בשלושה, למה בכל זאת יש צורך ציפייה שההפקר יהיה בנוכחות שלושה? כדי שיהיה אחד זוכה ושניים מעידים. אנחנו נחזור על התשובות האלו, ההסברים האלו, דרך הרש"י. שורה ראשונה, לי בית אימה, כי פליג רבי יוסי עלי דרבנן, דיאמרי לא הווי הפקר. מתי רבי יוסי חולק על הרבנן ו אומר שזה אינו הפקר עד שזה מגיע לידי הזוכה? כגון דלא אפקרי אלא אפיטרי ועדהכי קטני רבי יוסי במתניתין דאסור דלא הווי הפקר כל זמן דלא אתה ליד זוכה. כמובן במשנה לא היו שלושה, היה מדיר ומודר בלבד, אבל היכא דאפקרי באפיטרי הווי הפקר ואף אגב דלא אתה ליד זוכה, וכי קטני דפטור מן המעשר דאפקרי באפי בית רטה, וכמובן אפילו לפי רבי יוסי. ממשיך רש"י, ורבי יהושע בן לוי אמר דבר תורה אפילו בחד הווה הפקר. דאף אגב דלא הגיע לרשות זוכר הווה הפקר לאלתר, ומה אתם אמרו וכולי, ושניים עדים, תהי לקה לתרי, אם ההפקר היה בנוכחות שניים, היא זכי חד מן מעיד עלי דהלא הפקירו, מי ישמש כעד, כלומר עד נוסף שההוא הפקיר, ולעולם לאלתר אבי הפקר, והיינו כרבנן. מה שרבי יהושע בן לוי אומר, הוא משקף את שיטת הרבנן. רבי יהושע בן לוי סביר עלי כרבנן שהפקר חל גם אם לא הגיע לידי הזוכה. ובכך זכינו לסיים פרק רביעי למסכת נדרים. בעזרת השם, פעם הבאה נתחיל פרק השותפים, פרק קצר יחסית, במסכת נדרים. עד כאן שיעורנו להיום.